לכן נאום האדון השם צבאות. מה פירוש לכן? המילה לכן בתנ״ך משמעותה לפי דעת חלק גדול מהמפרשים והמדרשים לשון שבועה. עכשיו בפרשת וירא, לכן אמור לבני ישראל אני השם והוצאתי. מה זה לכן אמור? לכן זה לשון שבועה, כדי שהוא נשבע שהוא יוציא. כמו כן גם פה, לכן נאום השם צבאות, נאום האדון השם צבאות, מדובר כאן בשבועה לתקן את המצב. עכשיו, מה זה לתקן את המצב? הרי לפני כן הנביא אמר שהוא רואה את ארץ ישראל חרבה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה. זה המקסימום, זה מה שזה עלול להביא. אבל כשהקדוש ברוך הוא מטפל במה שצריך לתקן, התיקון הוא במינימלי, תיקון השופטים. כן? השם צבאות אוויר ישראל, הוי, אין נחם מצרי והיא נקמה מאויביי. מה זה להינחם במקרה הזה? זה מילה נרדפת לנקמה. הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויביי. מי הם אויבי השם? צרי השם, השופטים הרעים. כן, ראשי העם. והשיבה ידי עלייך. ואצרוף כבור סיגייך ואסירה כל בדילייך. לא מדובר אם כן בחלילה, חורבן, השמדה וכדומה, מדובר בהסרת האנשים הרעים. עכשיו זה בלשון משל, כן? כאילו סיגים זה מה שבתוך הכסף, כן? בדילים זה גם כן, זה בתוך מתכות. מה זה אומר בפועל? והשיבה שופטייך. זאת אומרת, יסורו השופטים הרעים, ובמקום זה יבואו שופטים טובים יותר. זה הדבר הראשון שצריך לעשות כשרוצים לתקן חברה. לתקן, להסיר את בעלי השלטון הרעים, ולשים במקומם טובים. והשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. מה ההבדל בין שופט ליועץ? שופט זה בתי דינים. זה פשוט. יועצים זה בתחום הפוליטי. אומרים, משל, יש אחד התפקידים שהיו במערכת הפוליטית בימי התנ"ך, זה יועץ המלך. כן? לכן כשאנחנו מתפללים, גם בתפילה שלנו, שלקחה את הביטוי מכאן, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, מדובר פה על פעולה כפולה, פעולה משפטית ופעולה פוליטית. ויועצייך כבתחילה. אחריכן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. זאת אומרת, מה זה יקרא לך? ישוב ליקרא לך. הרי זוכרים בפסוק כ"א, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילנבה. זאת אומרת שזה התואר הראוי לירושלים. יש, היחס בין הצדק לבין ירושלים הוא קדום. מלך ירושלים העתיק שמו היה מלכי צדק. כמו כן המלך הכנעני שיהושע הרג, שהיה מלך ירושלים, שמו היה אדוני צדק. יפה. ואנחנו רואים שהשם הזה חוזר כמה פעמים, למשל צדקיהו מלך ירושלים האחרון. וכן אנחנו רואים שבספר יחזקאל מלך המשיח, וזה שמו אשר יקרא לו השם צדקנו. זאת אומרת שיש איזה מין חזרה, שיבה, חזרה אל האכסניה של הצדק בירושלים. וגם מלך המשיח תפקידו ושפט בין הגויים, והוכיח במישור לעמים רבים. כלומר, ירושלים אינה עיר החסד, חסד אפשר לעשות גם לירושלים. מה שמיוחד בירושלים זה שהיא גם עיר של צדק. מהו הכלי שמאפשר צדק? המלכות. כלומר, אם אין לך מלכות, אין לך שלטון, אתה לא יכול לעשות צדק באמת. אבל מה שאתה כן יכול לעשות, אתה יכול לעשות חסדים. אז אם כן, ירושלים מיוחדת בזה שהיא עושה צדק. יש לזה משמעות, שאומר, במישור הבינלאומי. אני אסביר למה אני מתכוון. יש... הקדוש ברוך הוא היה יכול לצוות על אברהם אבינו להקים דת. מה שהוא יכול היה לומר לו, ועשך לדת גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא דרש מאברהם משהו יותר גדול מזה, דרש ממנו גם להקים מדינה. ישראל לגוי גדול, וגוי בארץ מסוימת. הארץ אשר הרקה וישראל לגוי. גוי וארץ קוראים לזה מדינה. כלומר, מה שריבונו של עולם דרש מאברהם אבינו, זה לעבור מהמישור הדתי, העיסוק הדתי, שהוא עסק בו עד גיל 75, לעבור לתחום הפוליטי, להקים מדינה, כדי לקדם את העניינים שלו. וזה מסביר, והשאלה היא מדוע הקדוש ברוך הוא לא די לו בדת. כלומר, למה הוא רוצה מדינה? אכפת לו. התשובה היא שאם אתה בא לתקן רק את עם ישראל, מספיק דת. אתה רוצה לתקן את העולם, אתה צריך מדינה. מובן מה שאני אומר? זה דבר פשוט. לפי זה יש גם השלכה הלכתית לדבר הזה. התורה ציוותה עלינו להעמיד מלך. כלומר, לא רק להסתפק ב... מישות מדינית עצמאית, אלא היא גם צריכה להיות מלוכנית. יש את השאלה, מתי? כן? הרי לא שמעתם שהרבנים עכשיו עושים הפגנות כדי להעמיד שושלת מלכות בישראל. שושלת מלוכה, נכון? הרבנים עוסקים בדברים אחרים, אבל שושלת מלוכה לא נראה שזה כזה בוער להם. נשאלת השאלה, למה? מה התשובה? אין להם כוח. אולי אין להם רצון. זה שאלה, אז עכשיו אני חושב שאין להם רצון. ולמה אין רצון? אומר הנציב מוולוז'ין, בפירושו לתורה, דבר מאוד יפה. הוא אומר, הרי משטר מלוכני לא תמיד מתאים לכל מדינה. הרי זה דבר תמוע, שיש מצד אחד מצוות עשה להעמיד מלך, לפי דעת רוב הפוסקים. ומצד שני, אנחנו יודעים שמצווה זו עשויה, אם היא תתקיים, להביא נזק. מה אתה רוצה? אז אפשר, כלומר, אני מציע שגם אני אסביר משהו, כלומר, גם לי מותר לדבר פה, אז אני אסביר מה שאני רוצה לומר, אחרי זה נראה אם יש לך מה להשלים. מה אתה אומר? נראה לך? טוב. אומר הנציב מוולוז'ין, יש לנו כלל שמצוות עשה נדחית מפני פיקוח נפש, נכון? ברור. עכשיו, העמדת משטר מדיני שלא מתאים למדינה, זה פיקוח נפש לאומה. לכן ברור שזה נדחה, עד ש... מוכנים. כלומר, לא ייתכן לקיים מצווה שגורמת נזק כללי לאומה, ולכן ברור היה, כשהקדוש ברוך הוא ציווה להעמיד מלך, שמצווה זאת יידחה, עד שיהיו תנאים שמאפשרים. נשאלת השאלה, מה הם התנאים שמאפשרים העמדת מלוכה? מה אתה רוצה? נכון, צודק. נכון. הקמת מדינה זה דבר שהיה אסור לעשות, עד שהתנאים מאפשרים את זה. שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, לא? שמעת על המושג הזה? זה כתוב איפה? בתלמוד, נכון? מה, אבל זה כתוב בתלמוד, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל, שלא להקים מדינה. זה גם מובא בשיר השירים רבה, ועוד כמה מקומות. כלומר, אתה לא יכול לזלזל בזה. צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. הרבי מסתמר יסיק מזה מסקנות לא נכונות, אבל הטקסט קיים. עכשיו, בואו נחזור לנושא. אז נשאלת השאלה, מתי אפשר להעמיד, מתי אנחנו מחויבים לקיים את המצווה? אומר הנציב מוולוז'ין, זה כתוב מפורש בפסוק. אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשימה עליך מלך. כלומר, אומר הנציב מוולוז'ין, דבר מדהים, שקיום המצווה דאורייתא תלוי בזה, שהתרבות הפוליטית של הגויים מתפקדת יותר טוב אצל משטרים מלוכנים מאשר במשטרים דמוקרטיים. אם אתה רואה שבתרבות הכללית הדמוקרטיה נכשלה והמלוכה מצליחה, אז זה הזמן של שום תשים עליך מלך. אבל עד אז לא. עכשיו, זה הפירוש של הנציב מוולוז'ין, כך הוא כותב בעמק דבר. נשאלת השאלה, וגם מהפוסקים הביאו את זה, הציץ אליעזר והרב ישראלי ועוד כמה. נשאלת השאלה, איך יכול להיות, מדוע התורה תלתה את קיומה של מצווה דאורייתא במצב הגויים? זה דבר תמוע. בדרך כלל אתה אומר כך, מתי אתה חייב בציצית? אם יש לך בגד של ארבע כנפות. אין לך בגד של ארבע כנפות, אתה לא חייב בציצית. בסדר, התנאים האלה הם תנאים טבעיים, טכניים, אבל שקיומה של מצווה יהיה תלוי במצבם של האומות, זה דבר שהוא חדש. התשובה היא, לפי מה שהבנת את דבריי, מאחר והקמת מדינה לא נצריכה אלא לשם תיקון העולם, אז צריכה להיות אפשרות של שפה משותפת עם מי שאתה רוצה להשפיע עליו. לכן התורה תולה את ה את אופי הכלי שיתקן את העולם במצב התרבות הפוליטית של הגויים. בנימין רצה להוסיף משהו? בסדר. אתה רואה, אני לארג', אני נותן אפשרות לאנשים לדבר. טוב, אז איפה היית? כן, בבקשה.
הרב אמר שאם אין משטר ואין מלכות, אז אין משפט צדק.
נכון.
יוצא שבגולה...
נכון, נשאר על
חצת. אין לך משפט צדק?
כמעט ולא. זאת אומרת, באופן אמיתי לא. הרי כתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. נכון? זה המלך, הוא פה בשביל לעשות צדק.
אני רוצה להגיד שמה שהיה שם, בתי דין שהיו...
עשו מה שאפשר, עשו בתי דינים בגולה, עשו את המינימום כדי איכשהו להחזיק מעמד. אבל אתה רואה, זה גמרא מפורשת, לא דנים דיני כנסות, לא דנים דיני נפשות.
גם היום.
נכון, אז המצב, אבל לא, סליחה, לא לגמרי. היום יש לשלטון, גם על פי ההלכה, סמכות להרוג. אם רוצים, אם מדינת, ועוד איך שמשתמשים, כבודו היה בצבא עד כמה שאני יודע.
כן, בסדר.
נכון. נו, אז מה עשית בצבא?
מתי זה יוצא לפועל?
אה?
עשו את זה עם האיכמן היחידי.
לא! קיומה של מלחמה. שמעת על זה?
כן.
כן, מלחמה, זה עושים זה כל הזמן, גם עכשיו. זאת אומרת שהסמכות לקחת אנשים, להוציא אותם למילואים, לומר להם להרוג ולסכן את עצמם להיהרג, זו סמכותה של מלכות. אין לבית משפט סמכות לעשות דבר כזה. מהו?
גם בגולה עשינו.
בגולה הרגנו מישהו?
גם שהיה אפשרות.
כמה, הרגו חצי בן אדם.
או קמנו על אנשים והרגנו...
כמה כבר? כמה אנשים הרגת לאורך כל הגלות? 20?
כלום.
נהרגנו הרבה, זה כן. אז זאת אומרת ש... לכן אני אומר, ברור שהכלים שהיו בידינו בגולה נתנו לנו מרחב פעולה הרבה יותר קטן. אני רוצה להוסיף אפילו יותר מזה. אתה יודע, במשך... 2000 שנות גלות, כן? 2000 זה מספר טיפולוגי. ישבנו בתוך הגטו, אמרנו לגויים, לא אמרנו להם את זה בפה, אבל נתנו להם להבין. אתם הגויים רעים. אנחנו טובים, צדיקים. הגויים שמעו את זה. מה הם ענו? אתם יכולים לדבר, אין לכם אחריות. אנחנו מנהלים את העולם, ולכן אנחנו מוכרחים להיות רעים. אם גם אתם היהודים הייתה לכם מדינה, הייתם רעים כמונו. ולכן הגויים ישנו בשקט, למרות הביקורת של היהודים. יום אחד היהודים הקימו מדינה. איזו חרדה יש כאן. פתאום, אם המדינה הזאת תצליח להיות גם מדינה וגם מוסרית, היא תקטרג רטרואקטיבית על כל התרבות המערבית נוצרית של 2000 שנה. ולכן נעשים מאמצים אדירים בכל המדיה העולמי לשכנע את העולם כולו ואת היהודים שמדינת ישראל היא מדינה רשעה. כדי להינצל מהקטרוג. כשהאמת היא שאנחנו המדינה הצדיקה ביותר בעולם. כן? מה? לא הבנתי.
גולדסטון.
כן, נכון. נכון. פה בלי ה... כן, היהודי... מה? היהודי הגרוע... כן, טוב, בואו נמשיך. אז לכן אני אומר, המוטיב של הצדק, אתם מבינים שכשישעיהו הנביא אומר, צדק ילין בה, או אחריכן יקרא לך עיר הצדק, זה לא איזה דרשה, זאת אומרת, של בית כנסת שכונתי בנוני ומטה. מדובר פה על תיקון העולם. לכן אנחנו רואים שאחר כך ישעיהו מצפה מחזקיהו מלך יהודה, זה אחד המוטיבים החזקים בספר, להיות המשיח. נכון? הוא מצפה ממנו. טוב. עכשיו, להיות המשיח אצלו זה לא איזה פעולה מיסטית, אלא פעולה פוליטית ממשית, עשיית הצדק בעולם. טוב, בואו נראה על מה מדובר. ציון, אני קורא כאן בפסוק כבזיין כמובן, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מה זה שווה פה? לא, לא מדובר על אלה ששווים לציון, כי עדיין אין גלות, אלא הכוונה ששווים בתשובה, אלה שעושים תשובה, שווה. כלומר, אתה לא יודע מתי הוא אמר את זה. יכול, אם זאת אחת הנבואות הראשונות של ישעיהו, עדיין לא גלו עשרת השבטים, נכון? אז מה זה שווה? יכול להיות שהוא רומז לאפשרות שהם יגלו. אבל, אבל גם עשרת השבטים לא גלו מציון, הם גלו מישראל. כן? אז קיצור, ושווה בצדקה. מה פירוש המילה כאן? צדקה. לשון צדק. נכון? מה ההבדל בין משפט לצדקה? נכון. המשפט, כלומר, האמת היא כרה, המשפט זה יכול להיות רחמים, תלוי בזה הקשר זה נאמר. אבל יש משפט וצדקה, כאשר במשפט עומדים על שורת הדין, ובצדקה מממשים את זה עם צורכי החיים. בסדר? ושבר, בקבלה זה תפארת ומלכות קוראים לזה. טוב. ושבר פושעים, וחטאים יחדיו, ועוזבי השם, יחלו. כלומר, יש שבר לפושעים ולחטאים. מה ההבדל בין פושע לחטא? מי יותר חמור? חטא, זה עם דגש בתת, זה יותר חמור. כן? יש חטאים בלי דגש בתת. חטא, פחות מפשע. חטא זה שוגג, פשע זה במעל, במרד. אבל כשכתוב חטא עם דגש בתת, הכוונה מי שאומנותו לחטא. כן, כמו נגר, ספר, נפח, כן? אז חטא זה מי שאומנותו לחטא. לכן אומר הכתוב, יתאמו חטאים מן הארץ. כן? אבל חוטאים, אמרה ברוריה, חטאים, אבל לא חוטאים.
חסר.
מה?
חסר.
כן, כלומר, כל חטא הוא החסרה, הוא פספוס, הוא משהו כזה. כן. אז, אבל כן מדובר וחטאים ירדיו, ועוזבי השם יכלו. עכשיו, יש... כשמדברים על התיקון העתידי, למשל באחד הפרקים היותר מאוחרים, ישעיהו אומר, ושרה קנאת אפרים, וצוררי יהודה יקראתו, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. נכון? יש פסוק כזה? מה, למה אתה צוחק? זה פסוק. הוא בהפטרה של יום העצמאות. ושל שמיני של פסח בחוץ לארץ, נכון? עכשיו, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. כשאני קורא פסוק כזה, אני מרגיש אידיליה, נחמד, יאהבו אחד את השני. אבל יש התחלה של הפסוק. ושרה קנאת אפרים, וצוררי יהודה יקראתו. כלומר, כדי להגיע למצב של השלמה, של אהבה הדדית, יש שכבה מסוימת שהיא צריכה להיקראת. וזה גם מה שהוא אומר כאן. כן, ושבר פושעים וחטאים יחדיו, ועוזבי השם יכלו, ואז נוכל לתקן. כי יבושו מעילים אשר חמדתם, ותחפרו מהגנות אשר בחרתם. כי תהיו כאלה נובלת עליה, וכגנה אשר מימן לה. והיה יחסו ננעורת, ופועלו לניצוץ, ובערו שנים יחדיו ונמחבב. שלושת הפסוקים האלה שקראנו, כתובים עם מוטיבים צמחיים, בוטניים, נכון? הכל פה מדובר פה על עצים. עכשיו, על מה הוא מדבר? אם מבינים מאחורי השפה השירית, הוא מדבר על עבודה זרה, נכון? למשל, והיה החסון לנעורת ופועלו לניצוץ. מה זה פועלו? מי שעשה אותו, כן? הפועל אותו. זאת אומרת שפה מדובר בעבודה זרה. אז למה הוא לא אומר את זה במפורש? למה הוא צריך פתאום לעבור לשפה שירית?
צנזורה?
לא, זה צנזורה, ממי מפחד?
דברים רעים לא לתת להם דוקף.
לא, כי זה עוד לא מעשי. כלומר, הבעיה שישעיהו מאבחן במדינה זה לא עבודה זרה. בימי ישעיהו בירושלים לא עבדו עבודה זרה. מה עשו? היה עוול, נכון? זה מה שהוא דיבר לפני כן. בימי עוזיהו עבדו עבודה זרה? זה תלוי. כלומר, אתה רואה לפחות לפי איך שהספר מלאכים מספר, ארץ יהודה, לפחות בימי רוב המלאכים, הייתה בסדר מבחינה הזאת. היו עובדים בבמות. אבל עבודה זרה, לפחות לא באופן רשמי, וודאי לא בקנה מידה רחב. ולכן, כשאתה רואה, ישעיהו מדבר על זה, הוא מדבר יותר על לאן זה יכול להוביל. כלומר, אם תמשיכו ככה, תגיעו לעבודה זרה. באמת ככה היה בימי אחז, או בימי מנשה מלך יהודה. כן? אבל בימי ישעיהו זה עדיין משהו שנמצא באופק הרחוק. או שמה הוא מתכוון לשבטי הצפון שהם כן נפלו לזה. כן, מה אתה אומר? יכול להיות. זה דיברנו על זה קצת לפני כן, כשאמר כסדום היינו לעמורה דמינו. כן? שיש סכנה כזאת. לכן יש כאן זהירות בניסוח של ישעיהו. יחד עם זה, דברים תקיפים. בואו נקרא. כי יבושו... מה? כי יש הבדל בין דבר שאני מדבר עליו כמה שממשי, בוער עכשיו, ואז אסור לדבר בלשון מליצה. כן? ויש דברים שהם עשויים להגיע, אז לא מעוררים את השדים, מה שנקרא. זה ההבדל בסגנון. כן, כי יבושו מאילים אשר חמדתם. מה זה אילים? מה זה איל? מה זה אילים? עצים, נכון? כלומר, זה עצים חזקים. ותחפרו, כן, זה גם כן לשון בושה, מגנות אשר בחרתם, כי תהיו כאלה נובלת עליה. מה זה עליה? העלים, אז למה לא כתוב עליה ביוד? כמו העלווה, כלומר, כל העלים ביחד, זה נקרא עליה. כן? הכל נופל בבת אחת. וכגנה אשר מים אין לה, שבבת אחת איתו מתייבשת. והיה חסון לנעורת. חסון זה עץ חסון. אתה הופך אותו לנעורת, ופועלו מי שעשה אותו לניצוץ, ובערו שניהם יחדיו, ואין מחבא. אלה הרבה פעמים שימשה לפולחן, גם לכן גם קראו לה אלה. ברור. כן. הרעיון של עבודה מסביב לעצים זה לא מהיום. למשל בשבוע הזה כל העולם המערבי עובד על ידי עץ. שכחו מה זה אומר וכולי, אבל יש להם. נכון? טוב. אשרות. טוב, עד כאן פרק א'. פרק א', אם כן, הוא דברי תוכחה. עכשיו, ייתכן מאוד שהתוכחה הזאת נאמרה מספר פעמים בחייו של ישעיהו. מדוע? כי היא מופיעה מיד אחרי הכותרת. והכותרת אומרת, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. זאת אומרת שזה המוטו. כשהייתה פוגשת ישעיהו, היו אומרים לו, כבודו יגיד כמה דברי תורה בקידוש, זה מה שהוא היה אומר. בסדר? מה? זה אחת הבעיות. נכון. אתה צודק. בכלל גם לא שמעו אותו. היו כל כך הרבה אנשים בקידוש של ישעיהו, וכולם דיברו, אכלו את הקוגל פה, שם, זה לא שמעו. ישעיהו אומר, זה לא בסדר. כן, אתה שומע? היום מדבר יפה, משהו כזה. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לפרק שמציין משהו קדום יותר. כנראה נבואה ראשונה של ישעיהו. מה שנקרא נבואת... לא, זה עוד לא. סליחה, אני מתבלבל. עכשיו, זה ישעיהו כאן רואה את ההווה. עד עכשיו ישעיהו רואה את ההווה ואת הסכנות המיידיות. עכשיו, הוא מביא מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא הגודל של העתיד. כלל גדול, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הודע לחכם ויאבקה. מה זה אל תוכח לץ? אל תגיד למישהו כמה הוא רע. ישנאיך. אז מה עזרת? אלא מה תגיד לו? שהוא חכם. אדם חכם כמוך, הייתי מצפה להתנהגות עוד יותר טובה וכו'. כן? כלומר, כשאתה מפרגן למישהו, אז הוא גם מוכן להישמע לך. למה? לא בגלל החנופה, אלא בגלל משהו אחר. בגלל שכאשר אני נמצא במצב גרוע, אני אומר, נכון, זה גרוע, אבל זה מה שאני. אם אתה מציב לפניי אלטרנטיבה, מה כן להיות, משהו שאני יכול להזדהות איתו, אז אני יכול לעזוב את מצבי הגרוע. או? נכון, אני עושה דברים רעים, אבל מה אתה רוצה? זה הסיפוק שלי. נכון, לעומת זה, אם אני מחפש דברים משמעותיים עבורי, ואני רואה שאני מסוגל לעשות דברים טובים, אז כבר הרע חדל לעניין אותי. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים. אגב, הנבואה הזאת חוזרת כמעט מילה במילה, בהבדלים קלים, במיכה. כן? מיכה משתמש כמעט באותם המילים, קצת הבדלים. והיה באחרית הימים. מה זה אחרית הימים?
בסוף הגלות הקרובה.
זהו, המילה אחרית הימים היא מילה רבת משמעות. בדרך כלל הכוונה למה שאמרת, כשתסתיים הגלות, זה נקרא אחרית הימים. זאת אומרת, ואז יוצא שאחרית ימים זה מושג שחוזר על עצמו מספר פעמים בהיסטוריה, כי כיוון שיש מספר גלויות, אז יש מספר אחרית ימים. לכן משל כשיעקב אומר, אגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, אנחנו רואים מתוך תוכן הדברים שהוא אומר לבניו, שהוא מדבר על מצב השבטים כשהם יצאו ממצרים והתיישבו בארץ בימי השופטים. אין, מה יהיה עם שמשון, מה יהיה עם ראובן, מה יהיה עם זה. כלומר, אנחנו לא רואים שם משהו שפונה אל קץ ההיסטוריה, מלבד אצל יהודה. עד כי יבוא שילו, וגם זה אפשר להתווכח מה המשמעות. ולא יקהה הטעמים. זה לא קץ ההיסטוריה. חז"ל אומרים, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ. מה זה קץ? זה סוף ההיסטוריה. נסתלקה עמנו שכינה, דיבר עמם דברים אחרים. אז מה הוא דיבר במקום על קץ? על אחרית הימים. מה? פה לא כתוב גר זאב עם כבש. עכשיו, זהו, לא, לא, על בית ראשון. כלומר, צריך להבין, בישעיהו יש סגנון כפול. הייתה ציפייה בימי ישעיהו שתיקון העולם כולו יבוא בדורו. או בדור מיד אחריו. כן? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו ומשיח, כתוב. ואת סנחריב וגומגוג. כלומר, היו נתונים... כבר אצל אברהם אבינו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. וגם אצל משה, ושב השם את שבותיך וירחמך, ושב יקצך בכל העמים. לא חשב שמיד אפשר? למה לא? אפשר היה. למשל, כשמשה מוציא את ישראל ממצרים, הייתה ציפייה... שזאת תהיה הגאולה האחרונה. מדובר על כל העולם, כי מצרים הייתה ראש התרבות האנושית באותם הימים. אם מצרים מתקנת, כל העולם מתקן. וזה מה שאמרו בפי התנחומה. אמרו אחיו של יהודה, אמרו לו, כשהוא ניגש ליוסף, אמר, אני אמלא את השווקים של מצרים בדם, אמרו לו, יהודה, מצרים מנשכם. אם החרבת את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. עכשיו, מה זה העולם כולו באותם הימים? ברור שזה לא כולל את אלסקה. כי באלסקה אין כלום באותם הימים. אבל הכוונה, המקום המשמעותי מבחינת ההתפתחות של התרבות האנושית. לכן, למשל, כשבא משה לפרעה ואומר לו, אתה צריך עכשיו להוציא את בני ישראל. צריך להבין מה המשמעות של המילה הזאת. זה אומר, אתה, שאתה עומד בראש התרבות האנושית, בעצם מה שאתה מחליט קובע את גורל האנושות כולה, אתה צריך להסכים לוותר על הבסיס הכלכלי של ממלכתך, שזה העבדים, ולהסכים להתמוטטותה של מצרים, ושמי שעכשיו יוביל, שיהיה ראש החץ של ההיסטוריה, זה יהיה העבדים האלה. הוא אומר, פרעה, איפה האחריות שלי? כלומר, פרעה היה אדם עם אחריות, ובעמדת אחריות כזאת, שהוא לא יכול היה להרשות לעצמו. לכן הוא אמר למשה ואהרון, והייתה לו הגינות אינטלקטואלית בלתי רגילה, הוא אמר, אני מוכן, בתנאי אחד, שתוכחו לי שאתם צודקים. לכן הוא אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא שליח. אני הייתי מגיב אותו דבר. ולכן היה צריך להוכיח לו. הוכיחו לו, בסדר. אבל יש דבר מאוד מעניין. כתוב, הרי המאורש, משהו שאנחנו מציינים בפסח, זה יציאת מה? יציאת מצרים. זה צריך לקרוא יציאת ישראל. לא יציאת מצרים, אלא סימן שמי אנחנו רוצים שיצא? שמצרים יצא. וזה לא הצליח כל כך, אבל היה קצת. וגם ערב רב עלה איתם. כלומר, היה משהו בפועל אוניברסלי, אבל לא מספיק. ואז זה רק עשה בעיות. מה? כן, אבל מצד שני, אי אפשר בלי זה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בא בטענות למשה, העמך אשר עלית מארץ מצרים, אומר לו משה, אם אתה משמיד אותם, אני הולך למצרים להביא אחרים. כן. בעצם היה צריך להיות תיקון העולם כולו. לא הצליח. איך אמר רבי אליעזר? בניסן נגאלו. לא הלך. בתשרי עתידין להיגאל. מי? האומות. בסדר? זאת אומרת, אבל הייתה ציפייה שזה ילך. אבל... טוב, זה צריך ללמוד. למדנו על משה רבנו, שמשה לא הצליח להיות המשיח. מתי זה התברר? כשהוא נשבר, כשהעם ביקש בשר. כן? אבל זה נושא רחב, דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, לא נעריך בזה. אבל הרעיון של תיקון העולם הוא רעיון עתיק. כן? גם יהושע בן נון, שעושה מלחמה כנענית מובהקת, כשבהעי נהרגים כ-36 איש, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא אומר, ונחרטנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? כן? אז זה חשוב לו. שלום כבוד הרב, אם הדת יכולה לשנות את ישראל, אז אולי גם דת יכולה לשנות את העולם. אסלאם, נצרות, משופרים. ולא צריך אומה כי ישראל שבת שלום. דת אינה יכולה לשנות שום דבר, אם היא לא מגובה בממד פוליטי. כי מי שמחליט אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, זה לא אנשי הדת. מי שמחליט זה הפוליטיקאים. מסעי הצלב? מי עשה אותם? האפיפיור קרא להילחם. ואם הוא היה קורא להילחם ואף אחד לא היה מוכן לעשות את זה, זה לא עוזר כלום. כן? מה? איזה אבירים יחידים? זה מלכי צרפת, גרמניה וכו', שלחו את החבר'ה שלהם. אמרו, יש לנו כמה חבר'ה שעושים קצת רעש פה, שלח אותם לארץ הקודש. הם הפכו להיות שודדי דרכים פה. טוב, האם ניתן להבין מדברי הרב שלמדינה יהודית אין ערך של עצמה, אלא רק כהיכי תמצא להפצת המסר של היהדות לכלל האנושות? נו, נכון שניתן להבין, אבל זה לא מה שאני מתכוון. כן. אז מה הדרך לשכנע את האומות שאנחנו כן מוסריים? פשוט, לשכנע את היהודים. שלום ובוקר טוב. לעניין מינוי מלך, כל עוד במזרח התיכון היו מלכים רודנים, זה היה הרבה יותר טוב מהדמוקרטיה שמנסים לקדם היום. ומכאן, מדוע הרבנות לא ניסתה לקדם מלכות בשני העשורים הראשונים לקום המדינה? תשובה. בן גוריון היה מלך. אז זה כבר יותר, אתה אומר זה פשוט, אז כן עשו את זה. מה? אז לא כדאי, אתה אומר. לא, אבל הוא אומר, אני מסביר, יכול להיות שהיה טוב, אבל לא יודע, איך אתה יודע? אני לא יודע. אני לא יודע, גם בין מלכי יהודה, לא... אבל לא, השאלה שלו היא אחרת. השאלה היא, אגב, שמעון הצדיק, הסבא שלו היה רוצח. יונתן בן אלישיב, שם שהרג את האח שלו. אל תגברו על זה, אבל... טוב, אבל השאלה של חיים מימון היא שאלה פשוטה. הוא אומר, אני אמרתי בשם הנציב שהמלכות תלויה במצב המדינות אשר מסביב. ולא, ועכשיו הוא אומר, כשהקמנו את המדינה, במזרח התיכון היו עדיין מלכים, ודווקא זה עבד יותר טוב, אז למה לא עשינו את זה? תשובה, למה התורה קוראת המדינות אשר מסביבנו? האם הכוונה מסביבנו מבחינה גיאוגרפית או מבחינה תרבותית? כשאנחנו מדברים על המדינות אשר מסביב, אין הכוונה למדינות של המזרח התיכון. יש כזה פער מנטלי, תרבותי, בינינו לבינם, שאי אפשר לקחת מהם דוגמה. בסייעתא דשמיא, בוקר מצוין לרב היקר, סמיילי. מה המקור? על סמך מה? הרב טוען שעם ישראל הוא העם הנבחר והצדיק בכל העולם. האם המקור הוא בספר ישעיהו, המזוי יצרתי לי, או ואמר כולם צדיקים? תודה והמשך יום נפלא. תשובה. אני לוקח את זה שאנחנו העם הצדיק בעולם, המדינה הצדיקה בעולם, אני לוקח את זה מהמציאות. אין לך מדינה בעולם שהייתה במשך קרוב ל-70 שנה במלחמה מתמדת, שנשארה דמוקרטית, ומעניקה יחס יותר מהוגן למיעוט עוין בתוכה המבקש להשמדתה. כן, יחס הוגן אנחנו נותנים, אבל אנחנו נותנים יותר מהוגן למיעוט עוין בתוכנו. אז אני אומר, דבר כזה לא מצאת מדינה אחת בעולם שהייתה עושה אותו.
מה?
ודאי שזה בעיה, כי ישראל מרוב צדקותם הם עושים גם שטויות. כן, שלום כבוד הרב. אחרי השיעור של ישעיהו, רגע. יש פה שאלה על הדבר תורה של ישעיהו בקידוש. כן, שלום כבוד הרב. אחרי השיעור של ישעיהו, היו אומרים קדיש על ישראל, או רק קדיש יתום, שבת שלום? מה הבעיה? תסתכל בפרוטוקולים של מה שהלך שם, וזהו, מה? הלאה. טוב, בואו נמשיך.
דרום אפריקה.
מה דרום אפריקה?
היא לא מנית היחס יותר הוגם למיעוט האוריין לכאורה שלה.
איזה... ללבנים? טוב, כי העוצמה הכלכלית שם, מה אתה רוצה? נו. והיה באחרית... הם לא טיפשים, כל זאת. והיה באחרית הימים... והיה באחרית הימים. אז אם כן, אחרית הימים מבחינתו של ישעיהו זהה עם הקץ. זה שבמציאות זה לא קרה, זה סיפור אחר. כן? זה נדחה לאחרית הימים. לסוף ההיסטוריה. אני מתכוון כך. יש, כפי שאמרנו, מספר אחרית ימים בהיסטוריה. כלומר, כל סיום מהלך היסטורי גדול הוא אחרית ימים. הסיום הכללי של ההיסטוריה נקרא קץ. הקץ, הקץ, משיח, שלום עולמי, מה שאתה רוצה. מה? פוקויאמה, כן.
קץ ההיסטוריה, הוא דיבר עכשיו, נגמר הפיקוי. לא היו מלחמות יותר. ככה הוא חשב.
So what? מה אתה רוצה להגיד?
לא, אני רוצה להגיד, האם זה עושה דבר כזה?
כן, כן, כתוב שיש שלום בעולם, לא? כתוב, לא? מלאה הארץ דעה את השם, הכל בסדר, נכון? יש דבר כזה? אצל הנביא יש דבר כזה. עכשיו, זה, הקץ מופיע באחרית הימים האחרונה. עכשיו, בימי ישעיהו יש ציפייה של הנבואה שאחרית הימים תהיה גם הקץ. מובן או לא? אני מסביר. אני חוזר לדברי הגמרא בסנהדרין צדי ד'. דרש בר כפרה, בציפורי, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. לא הלך. בסדר? אבל הייתה ציפייה כזאת. כן? כשישעיהו אומר על חזקיהו, על כיסא דוד ועל ממלכתו לתקן אותה ולסעדה משעת ולצדקה, קינת השם צבאות תעשה זאת.
ביאת המשיח היא הקץ.
כן, זה הקץ, נכון. לכן אני אמרתי, יש אחרית ימים, שזה יכול לקרות בהרבה מצבים. למשל, נפילתה של אשור, זה אחרית ימים. כן? נפילת סנחריב זה אחרית ימים. האם זה גם הקץ? זה יכול היה להיות הקץ. בסדר? בסוף זה היה רק אחרית ימים. בבקשה, אדוני, דבר.
רמז לך ישעיהו, שהוא התחיל להגיד אחרית הימים, ולא מסתכל עם שכינה, לעומת יעקב. כי הוא כן מדבר על האחרית.
הוא מדבר על הקץ.
כן, על הקץ.
אני אסביר לך משהו. מה?
הוא לא כותב.
הוא לא כותב? כן, גם לא כותב מתי, אבל אני אגיד לך יותר מזה. האבות הם שורשי האומה, הם שורשי המציאות, אפשר לומר. האבות איננה מרכבה. מה שאומרים זה מה שיהיה. ישעיהו הוא תלמיד של משה. כן, זה ההקרנה החיצונית. זה לא גופו של דבר. אז הוא יכול לדבר. כן, זה כמו השאלה, האם... הרעיונות, למשל באקדמיה טוענים, שהרעיונות האוניברסליים של ישעיהו וכו', הם תופעה מאוחרת בתנ״ך. רואים שתורת משה לא כל כך עוסקת בזה בכלל. כן, משה מדבר על עם ישראל, אשריך ישראל, על במותם אותי דרוך וכו' וכו'. איפה הגויים? כן? אז לכן טוענים במחקר שהרעיונות האוניברסליים הם מאוחרים. תשובה, אומר הרב קוק באורות הקודש, ההפך. משה מדבר על הלב והנביאים על החוץ. אבל אמרו חז"ל, כל הנביאים לא באו אלא להזהיר על תורת משה. מה זה להזהיר על תורת משה? מה זה להזהיר? משון זוהר. בסדר? זאת אומרת, מה שגנוז בתוך תורת משה זוהר על הכל. בסדר? אז זאת אומרת שעיקר הנבואה היא תורת משה. אז זאת אומרת שישעיהו וכל הנביאים האוניברסליים הם מדברים במדרגה נמוכה יותר. צריך לדעת את זה. נמוכה יותר ממה שגנוז בשורש תורת משה. כן, נמשיך הלאה. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ, על יהודה וירושלים. מה אתה רוצה? נכון. מוחלטת? לא, אני לא יודע. היו כמה פעמים ציפיות משיחיות שיצא מזה משהו. למשל, בצפת, במאה ה-16. הייתה ציפייה משיחית גדולה, זה לא הביא לקריסה. אמנם זה הביא לירידה, אבל לא. בימי התנ"ך. צריך לבדוק מה שאתה אומר. כן, אבל צריך לראות את זה באופן עקבי, צריך לבדוק. אבל מה אתה רוצה לומר בזה? ודאי שאנחנו מסתכנים. זה כמו שלמשל, כל אלה שחישבו קיצים, כן? כל הרבנים שחישבו קיצים לאורך הדורות. כל הקיצים האלה התקיימו קטסטרופות, נכון? למשל, אחד הקיצים שחישבו זה שנת תח. תח. היו הפרעות של חמינצקי. ושנת תברש בכלל, מה שהלך שם בירושלים. בקיצור, כל פעם שעושים קץ, זה מסגר שזה זמן עם פוטנציאל. לא ממומש, הוא הולך לכיוון השני. נכון? אז מה אתה אומר? עדיף לסגור את המדפים ולא לטפל בזה.
לא, אבל כל הציפיות המשיחיות שאנחנו מעבירים לבני אדם, אם זה כמו שאתה אומר, אם זה בכיוון של כיסא השם בעולם, או אותו מלבד המשיח,
כן, זה החשש של כל אלה שאומרים, אל תדברו יותר בידי במסגדון משיחי, אתם גוש אמונים, אתם עושים בעיות, לך תדע איזה אכזבה תביאו וכו' וכו'. אז אני אקרא יותר מזה. יש אנשים שאומרים שמדינת ישראל זה כמו הדגם של בני אפרים, שיצאו ממצרים לפני הזמן ונהרגו על ידי אנשי גת וכו'. אז בוא אומר לך משהו. לפני שמשה גואל את ישראל, באים אנשים אומרים, תשמע, אנחנו מפקפקים, יש לך הוכחות. כן, אומר, הנה הקדוש ברוך הוא נתן לי אותות. עושה את האותות לעיני העם, אומר, תשמע, לא רע, בוא נבדוק אם אתה, לפחות אתה הוכחת שאתה רציני, בוא נראה אם אתה מסוגל. אבל יש פיקפוק כל הזמן. האם הפיקפוק הזה מוצדק? ודאי, מוצדק. הרי בן אדם בא ואומר, אני גואל אתכם. בוא נראה אם אתה מסוגל לדבר עם פרעו, הנה, אתה רואה, עכשיו הוא עושה לנו עוד יותר צרות, לא נותן תבן אפילו. כן? אבל אחרי שעוברים את ים סוף והמצרים טבעו בים ולקחנו את השלל ועכשיו אנחנו במדבר עם משה, בא מישהו ואומר, מפקפק עם משה הוא הגואל. מה הוא? הוא דתן באווירם. כלומר, אתה יכול להסתפק ביחס לכדאיות לפתח את הרעיון של שיבת ציון, הציונות וכו'. עד שזה מצליח, כיוון שזה יצליח.
למה להעלות מפה את זה המשיכית של קטע היסטורית?
בי השניבים יבטיחו לנו, שככה זה יעבוד. שבי השלישית אין אחרי הגלות.
אין אחרי הגלות, אבל עכשיו
ממשיך
עוד הרבה מאוד שנים.
השאלה כמה זמן זה לוקח, אני לא יודע. אבל ברור שאנחנו בתוך המהלך הזה, ואם אנחנו לא לוקחים אחריות על התפקיד שלנו, אז אנחנו מביאים עלינו נזק. גם זה יש. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במצב שבו אתה יכול לבצע את ה... את התוכנית, אפשר לומר, ואתה לא מבצע, אז יש כתרוג. למשל, לא באו אליי בטענות לפני 300 שנה על זה שאני לא מספח את יהודה ושומרון. נכון? כי ישבתי תחת העול של הגויים שעשו לי צרות, שבכלל זה לא התחיל. עכשיו שאני פה, אז יש כן טענות כלפיי.
טוב, אבל הנביאים הבטיחו המון הרבה דברים ורובם לא התקיים.
הנביאים הבטיחו המון דברים ורובם המוחלט התקיים. כן, מה אתה אומר? יש ספר נקרא משמיע ישועה של רבי יצחק אברבנאל, שם הוא עושה רשימה של כל דברי הנביאים שהם הבטיחו, והוא מראה מה יתקיים עד ימיו. ואם אתה מסתכל ברשימה תראה שבינתיים יש עוד כמה דברים שיתקיים.
טוב, אני חושב במה שהיה, הוא אומר לי נכון יהיה בית השם,
נו זה בטוח יהיה,
ואחרי הנכדים שלי רואים את החרבת בית
המקדש שקיים. עד רבה, עד רבה. כיוון שישעיהו אומר לך מה עתיד להיות, גם כשאתה רואה את החורבן, אז יש לך נחמה. אתה אומר, בסדר, זה זמני. לעומת זה, אם ישעיהו לא היה מקדים ואומר לך מה יהיה באחרית הימים, אז חורבן המקדש זה חורבן הכל.
לא, אני
מנסה
להגיד.
סליחה?
בית המקדש היה קיים.
לא הבנתי.
בית המקדש היה קיים.
כן, בית המקדש היה קיים בימיו, כן.
אז חייב להיות חורבן.
למה? למה חייב להיות חורבן? הוא אומר שהבית יתגדל עוד יותר. כלומר, אנחנו קוראים את זה עכשיו בעקבות המאורעות, אבל היה אפשר שיהיה אחרת. טוב, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הימים. מה זה נכון? מבוסס, כן? משון הכיור וחנו. כן. שלום כבוד הרב, אחרי השיעור שלי, לא, זה כבר ראינו, מה פירוש קץ? קץ של מה? של העולם? של החיים? של היקום? או רק של הרשע? הרי תמיד יש עוד קץ לקץ, אז אני לא מבין. אתה יודע, מה אתה צריך, מה אתה צועק? אפשר להגיד את זה רגוע. קץ זה הכוונה, קץ המהלך ההיסטורי שהתורה דיברה עליו. זאת אומרת, אמרו חז"ל, שיטה אלפי שנה ועלמה, שהעולם מתקיים 6,000 שנה. מה פירוש 6,000 שנה? העולם הרבה יותר ישן מזה, ובן הסתם מתקיים עוד הרבה אחרי זה. כן? אז מה זה 6,000 שנה של העולם? התורה ניתנה במהלך ההיסטוריה האנושית בשביל להגיע ליעדים מסוימים. כשיושלמו היעדים האלה, זה נקרא הקץ. מכאן ואילך מתחילה היסטוריה אמיתית. בינתיים אנחנו בפרה-היסטוריה. כל הזמן שיש בעולם מלחמות, מחלות, קנאה ושנאה ותחרות, וישראל מושפלים, ודבר השם לא נשמע וכו', זה עולם לא נורמלי. אנחנו עדיין בפרה-היסטוריה. אנחנו מחכים לזה שתתחיל סוף סוף ההיסטוריה. למה זה 6,000 שנה? טוב, זה שאלה, זאת אומרת, אבל ה-6,000 שנה אומרת הגמרא, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. יש תהליך, זה צריך ללמוד אותו. בספר נצח ישראל יש כמה פרקים שמבררים למה זה כך. כן, אבל לא נעסוק בזה עכשיו, גם בשיעור שלי על בראשית, על ששת ימי המעשה ביום השביעי, דיברתי על זה. טוב, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, וניסה מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. עכשיו, הר הבית, אם אתם מכירים אותו, הוא לא הכי גבוה. אפילו ליד הר הבית יש הרים שהם גבוהים ממנו. אז מה, הוא יתרומם פתאום? יש אפשרות כזאת, יכול להיות שבאופן פיזי. כן, הרי זכריה מדבר על רעידת אדמה, והתבקעותו של הר הזיתים, וגם ביחזקאל יש איזה הדגשה כזאת, שכאילו זה ההר הגבוה בעולם. אבל לא חייבים להגיד את זה, זה גם יכול להיות, הוא ניסה מגבעות במובן של המעלה, הוא ההר הנכבד בעולם. כן, כלומר, כולם יכירו בהר בית השם בתור המקור של האורה. ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה. מה זה? והלכו ואמרו לכו ונעלה. יש כאן מוטיב של התפתחות, של הליכה. כן, המשנה אומרת, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. מסביר המהר"ל, העולם הזה הוא עולם השינוי, עולם שבו הולכים. אז הגויים יעברו שינוי, זה הכוונה. ללכת, זה הכוונה להשתנות. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. זאת אומרת, הם יכירו שהאלוהות איננה רק מתגלה במקום, אלא דרך אומה מסוימת. אלוהי יעקב דווקא. למה יעקב ולא ישראל? ביעקב נאמר, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה וזרעך. זאת אומרת, יעקב מאפשר, הוא נקודת המגע עם האנושות. ישראל זה נעלה. אם לא על הפסוק הזה, אז על מה כן? אתה רוצה לשאול שאלה על הפסוק שאנחנו לומדים?
מה שאמרת ליעקב?
על הפסוק ההוא?
כן.
אז זה כבר שאלה, בואו נראה אם זה קשור לעניין.
טוב, פרצת ימה בקדמה צפונה ונגבה, זה לפי סדר כרונולוגי?
זה בעולם כולו הכוונה.
זה לא מערב מזרח צפון דרום? כאילו
לאירופה? ימה בקדמה? אולי, אם תצליח להסביר, אז כן, בסדר, למה לא? אנחנו לא נגד דרשות. הלאה. ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. טוב, פסוק הזה באמת פסוק רציני. המילה, אתם יודעים שהרבה פעמים יהודים, וגם על פרוחות זה כתוב, ובבית הכנסת, אומרים את הפסוק, כי מציון תצא תורה, שרים את זה, נכון?
הכנסת ספר תורה,
גם. הוצאת ספר תורה, זה נכון. כי מציון תצא תורה. כי מציון... מה?
מתהלוכה של הספר.
יש כל מיני, בסדר. אבל צריך לזכור, הפסוק הזה, בישעיהו נאמר על ידי גויים. זה הגויים שאומרים את זה. ומה הם רוצים? שמציון תצא תורה לאן? אליהם. נכון? שדבר השם יגיע עד אליהם. אם כן, מדובר בפסוק אוניברסלי. לא מדובר על תורה שלנו, כי הדר הרבה, אצלנו התורה היא בציון, היא לא מציון. אבל פה מדובר שהתורה יוצאת מציון אל האומות. כן, יש במקורות של קבליים שעתידים אומות העולם להגיע למדרגת ישראל שבחוץ על הארץ. מכאן שכדאי ליהודים לעלות מהר לפני שלא ידעו להבחין בין כנסייה לבית כנסת. ויש אומרים שזה כבר קורה. מה אתה אומר? אז זהו, השאלה מה הם יקיימו? האם הם יקיימו את כל התורה והמצוות? בוא נראה. ויורנו, מה כתוב? מה כתוב אחרי מילה ויורנו? אלו, אתה עם הכיפה? מדרכיו, נכון. ולא כתוב ויורנו את דרכיו. יש הבדל. מדרכיו, הכוונה שיש חלקים של התורה שמתאימים להם. מצוות סוכה למשל, הנה, זה מה שמפורש בגמרא. שלעתיד לבוא, אומות העולם מאמצים באופן הדרגתי מנהגים, הלכות, מצוות מישראל. כן? אם זה כל המצוות, אז תתגייר, אם כבר. אם אתה רוצה חלק, אז יש השפעה אוניברסלית. כן, מה אתה אומר?
כי זה שמוצאים עכשיו את התורה בבית כנסת, כמו שאנחנו צריכים לכוון, זה עכשיו שהתורה הזאת, אנחנו רוצים להפיץ אותה על,
זה המשמעות של הפסוק, כן. עכשיו יש בעיה, אתה לא יכול ללמד תורה לגוי. נכון. אסור, נכון. נכון, מיטה, נו, ואז? אמר רבי מאיר, אמר רבי מאיר, אפילו נוכרי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. איך אתה מסתדר עם זה? רבי מאיר, רבי מאיר, מה, לא... כן, הגמרא שואלת, זה סותר, נכון? אז יש שתי תשובות, יש תשובה שעומד בגמרא לרב חד מילתא, שמדובר בשבע מצוות שלו. כן, אבל הרמב״ם כתב אחרת, בהלכות שמיטה ויובל, הרמב״ם כותב שאחד מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו לעמוד לפני השם לשערתו ופרק מעליו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם והוא מקדיש את חייו לדעת את השם ולעבוד אותו, הרי זה נתקדש קודש קודשים. הוא אומר את זה על אחד מכל באי עולם, נכון? על גוי הוא כותב את זה. זאת אומרת, כן, בניגוד למה שמשתמשים בהלכה הזאת כדי לפתור בחורי ישיבה ממצווה דהורייתא של צבא, אבל מדבר על מה שאומר הרמב״ם, שאומות העולם כן יכולים לעסוק בתורה. אז על מה הוא מדבר? אז תסתכל בהלכות מלכים פרק י, בהלכה ט, הרמב״ם כותב גוי ששבת חייב מיתה, ואם עסק בתורה חייב מיתה, ואם עשה מועד לעצמו חייב מיתה, וכו' וכו'. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלו בלבד, ואם הוסיף או גרע מקין אותו ומלקין אותו ואומרים לו שהוא חייב מיטה על זה, אבל אינו נהרג. אחרי שנתת לו מכות כמעט הרגת אותו, אומר לו, בסדר, תרבה לקל, תעשה עוד פעם מצוות. כך כתוב ברמב״ם מלכים י' הלכה ת'. הלכה י', הלכה מיד אחר כך, אומר, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל עליה השכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. תחליט. או שזה אסור, או שזה טוב. פשוט צריך להבחין. בהתחלה הרמב״ם כתב גוי, אחר כך הוא כתב בן נוח. אם הוא גוי, זאת אומרת שהוא לא קיבל על עצמו שבע מצוות בן נוח, מה הוא נותן לולב? זבח רשעים תועבה. אבל אם הוא כבר קיבל על עצמו שבע מצוות בן נוח, הפך להיות גר תושב בעצם למעשה, רוצה להוסיף, עד רבה. גם ברוך יהיה. בסדר? הרי יש בגמרא במסרת סנהדרין דיון לגבי הגדרה של גר תושב. יש דעה שאומרת, מה זה גר תושב? יש שלוש דעות. רבי מאיר אומר, מי שלא עובד עבודה זרה. חכמים אומרים, מקיים שבע מצוות. אחרים אומרים, מקיים כל התורה כולה, חוץ מאיסור נבלות. אבל הוא אוכל נבלות. כן, זה תמוה מאוד. מה יש לו? מה, בגלל נבלות? זה הקטע שלו. כלומר, כל התורה הוא מקיים, אבל נבלות לא. כן? כן, לכן זה שכונות, הוא רוצה את זה, כן. אבל מה זה אומר? לפי האחרים, אז יוצא שאיפה אצל אחרים נעלם האיסור, למאן דאמר שהוא מקיים כל התורה, איפה נעלם האיסור לקיים מצוות? לא, אלא הכוונה שבאמת, לפי האחרים, הוא יכול לקיים כל המצוות שהוא רוצה. אפילו מחויב לקיים, נכון? יהיה מחויב. זאת אומרת ש... לפי האחרים דבר מדהים, גוי בארץ ישראל חייב לשמור שבת ולאכול, לא לאכול חמץ בפסח, זה פשוט לא יאומן. הגרא אומר את זה אגב, הגרא אומר שגוי בארץ ישראל חייב לקיים כל המצוות. עכשיו לא ייתכן שיש פה פלוקטה בין אחרים לבין חכמים. ולכן מכאן שהאיסור לקיים מצוות לא נאמר על בן נוח, נאמר על גוי. וכך כתב המגן אברהם, מובא בביאור הלכה, סימן ש"ד, בסוף הסימן, וגם כתב ככה חתם סופר בחידושיו לחולין דף למד ג'. בסדר? טוב. בבקשה.
למה אנחנו כל כך מתעלמים היום מהממד האוניברסלי של התורה?
מתעלמים?
כן, לא רק משנה.
סליחה? אני לא הקמתי ארגון בינלאומי לבני נוח? נו, אז מה אתה... טוב, שלום כבוד הרב. מדוע העניין דווקא עם ההרים, הר המוריה, הר סיני, מדוע לא העמק? כמו משכם, למה המקדש לא שם? הרי זה מראה את הממעמקים קראתיך, שבת שלום כבוד הרב. טוב, יש צד כזה, יש צד כזה, מה אני... הר יש התרוממות, יש דבר שדורש ממני מאמץ, לעלות. שלום הרב, איך ליעקב כן יש לו השפעה על אומות העולם ולא לישראל שהוא נעלה מדי? הרי יעקב יקרו בעולם הבא ועוד לא נחל העולם הזה, איך הוא יכול להשפיע יותר מישראל? תודה. עובדה שמזדהים יותר אומות העולם עם הדת היהודית מאשר עם מדינת ישראל. כן. טוב, עד כאן להיום, שלום.